טוב, אז לפני שנתחיל ללמוד על גדעון, ששם אנחנו נמצאים, צריכים להכיר טובה לעושי טובה. השבוע יחול יום הזיכרון לפטירתו של הרב שמואל מוליבר, שקבור במזכרת בתיה, שהוא הקים במו ידיו, מסירות נפש גדולה. והוא למעשה, רב שמואל מוליבר, הוא אפשר לקרוא לו אבי הציונות. אבי הציונות. הרצל בעצמו כותב עליו שהוא היה מעודדני ומנחמני בדבריו. והוא כותב עליו, אחרי שהוא נפטר, הוא כתב עליו שהוא היה הציוני המדיני הראשון. או הראשון שהבין שכדי להחזיר את ישראל לארץ צריכים מדיניות. צריך מדינה, צריך מדיניות. פגש עם שועי עולם, הוא הביא את הברון רוטשילד לארץ, לתמוך במושבות, והעלו את עצמותיו בפילי פלאות, ממש, מפולין, שהיה קבור, אחרי השואה, מצאו את קברו אחרי השואה, והעלו אותו בשנות תפשינון, מתי בדיוק, אולי תפשינמם, משהו, והוא במשכנו, עשו העתק של האוהל שלו לפי תמונות. יש תמונה של בני עקיבא שמצטלמים על קיית קברו בפולין, ועל פי התמונה הזאת שחזרו את האוהל שעל קברו, וזה נמצא במזכרת בתיה. ואנחנו עושים כל שנה אזכרה. השנה הזו יוצא שבת, י"ט סיוון, אז מקדימים ליום חמישי, י"ז סיוון, בשעה 18:30 בערב עולים על קברו במזכרת בתיה. אז כל מי שמעוניין לפגוש, יש אגב במוזיאון שם במושבה עשו סרט עליו, על פועלו, משהו מרגש ביותר, מומלץ ביותר לבוא לראות את זה. וכל מי שיכול, כל מי ששומע אותנו בבית, כל מי שנמצא פה, מי שרוצה לעורר עצמו ואחרים. למה זה חשוב? צריך להסביר בפעם הבאה. נסביר למה זה חשוב. אנחנו לומדים על גדעון, ספר שופטים, ותמיד טוב להיפגש. הגענו לדבר על הפחדים שתקפו לפתע פתאום את גדעון. גדעון, כפי שראינו בשופטים פרק ו', מתעצם, מתחזק, כאשר המדיינים עולים על ישראל. ואנחנו לא מבינים איפה פתאום בא לו חשש כזה גדול בליבו. אין כתוב בפסוק למד ג', וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח אדוני לבשה את גדעון, ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה ויזעק גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. עד כאן זה נראה. הכל בהתלהבות, הכל בהצלחה, הכל ברוח השם אשר עליו. ואז מגיע הפסוק הבא, ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ואז הוא עושה את הניסיון, מנסה, מה קרה? פתאום שם הוויה הפך לשם אלוהים. והוא מפחד. הוא חושש אולי הוא לא יצליח, שם לא ייתן אותם בידו. אם תיתן אותם בידי, הוא מטיל ספק על עצם העניין. והוא עושה את שני הניסויים האלה, שזה לא ברור למה הוא היה צריך את שני הניסויים. ומה שעוד מוזר, אז קודם כל הזכירו פה בשיעור הקודם, הזכרנו את השאלה, למה הוא נקרא וישכם ירובעל הוא גדעון. כאילו, הלך לישון גדעון, קם ירובעל. מה קרה פתאום שהשם ירובעל חוזר לבימת הסיפור. ומה שעוד קשה, גם השמות שמופיעים פה, מעיין חרוד וגבעת המורה, שומעים את הצליל של המורה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם. וגם זה דיברנו, מה זה בידם? הקדוש ברוך הוא אומר בידך, והוא בעצמו מסתפק, הוא אומר, אולי לא תיתן בידי, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. אז מה פתאום בידם? ורב העם אשר איתך ביטיתי את מדיין, תגיד לכל מי שירא וחרד, עוד פעם ירא וחרד, גבעת המורה ואין חרוד, שיצעד צעד קדימה, ילך יצפור מהר הגלעד. 22 אלף איש, ברגע שפותח להם גדעון את האפשרות, הולכים מתוך פחד. מה קרה? הרי הם התגייסו מלכתחילה, הם ידעו שהמלחמה במדיין זה לא יציאה לטיול שנתי, זה מלחמה, הם באו להילחם. אז מה פתאום הם 22 אלף? זה שתי אוגדות, זה לא יאומן. ועדיין הקדוש ברוך הוא אומר לו, העם רב, ועדיין מבקש ממנו להוציא מתוכם את מי שהוא יאמר לו. והוא עושה את המבדק הזה שהוא עושה, את הבדיקה, ובוחר סוג מסוים של לוחמים, שבהמשך נדבר על זה, ואיתם הוא יורד להילחם. בתווך יש פה עוד איזה פחדון אחד קטן שנדלג עליו לרגע, ונסה להבין למה גדעון כל כך מפחד. מה קרה לו? מה הפחד הגדול? ועוד נקודה אחת נוספת, ולמה העם, הציבור, נפל עליו פחד? כאן כדי לענות על השאלה הזאת, שהיא באמת שאלה מרכזית בכל הסיפור, אנחנו מאמצים את העיקרון הפשוט שאני חוזר עליו כל פעם שאני לומד איתכם תנ"ך וקורא איתכם תנ"ך, שכדי להבין בעיה אחת בתנ"ך או רעיון אחד או פסוק אחד, צריך להכיר את כל התנ"ך כולו. צריך ללמוד את כל התנ"ך היטב ואז לחזור ולקרוא פסוק אחד פעם שנייה, או לפחות אם לא את כל התנ"ך אז לפחות את הפרקים שעוסקים בגדעון, שזה שלושה ארבעה פרקים, שלושה פרקים. ואם לא את כל הפרקים על גדעון, לפחות את העניין כולו. כן? להקיף כמה שיותר, ואז לחזור עוד פעם ולקרוא. התנ"ך בנוי, רואים את זה בעליל, בצורה שהתנ"ך מסופר, שהוא לא בנוי לקריאה חד פעמית. הוא בנוי מראש לקריאה של יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים אפילו. רואים את זה בכמה דוגמאות. ופה זה אחת הדוגמאות, אנחנו לא מבינים על מה הוא מפחד. אבל כשנמשיך לקרוא, ואני אמקד אתכם עכשיו בנקודות מסוימות שנשים לב אליהם, כי אנחנו לא נקרא עכשיו את כל הסיפור, אבל כמובן שבבית כדאי לעשות את זה, ולבחון את זה לעומק. אני, מבחינת הזמן, אני אמקד אתכם על הנגיעות, אבל זה לוקח שנים עד שמגלים את זה, כי אתה קורא פעם אחת, קורא פעם שנייה, מתחברת לך שאלה, עם עוד שאלה, עם עוד תשומת לב, עם עוד איזה נקודה ששמת לב אליה, ורק אז אפשר לקבל תמונה אמיתית, שלמה. אז בואו תסתכלו. גדעון, כמו שאמרנו, נופל עליו פחד פתאומי בפסוק למדוו, נכון? בפרק וו, פסוק למדוו, ועל העם נופל הפחד בפרק זין. אין? רואים שהעם מפחד, גם הוא, רוב רובם של הלוחמים מפחדים. שימו לב לדבר מאוד מעניין. השבטים שגדעון מגייס, זה קודם כל את שבט מנשה, שזה השבט שלו, ואחרי זה הוא מגייס את שבט נפתלי, זבולון ואשר. אשר, נפתלי וזבולון. אלה השבטים שהוא מגייס, זאת אומרת ארבעה שבטים. ותשימו לב מה קרה כאשר גדעון תוקף את מדיין, אחרי שהוא כבר מתחלק לשלוש קבוצות, שלוש 300 איש, מחלק אותם לשלוש, תוקף את מחנה מדיין, ומתחיל את המלחמה בלילה. וכאשר המלחמה מתפתחת, וגדעון מבין שהוא, יש שם מהומה גדולה במחנה, מהומה גדולה, והם מתחילים לנצל את ההצלחה. גדעון מתחיל לרדוף אחרי מחנה מדיין, לפנות בוקר, מתחילים לרוץ לכיוון הירדן, והתקעו 300 השופרות, אני קורא בפרק זין פסוק כף בית. והתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו. מחנה מדיין הורגים איש את רעהו, האנשי קדם את מדיין, מדיין את עמלק, מלק את הישמעאלים, יש פה בליל של עמים, הם לא מבינים מה קורה איתם, והורגים אחד את השני.
כמו שהערבים עושים את זה תמיד.
כמו שהם נוהגים לעשות עד היום הזה. כן. לפעמים אפילו לא בגללנו. לא בגללנו ולא בעבורנו. וכן, ויעמדו איש תחתיו ויריעו ואין עושו ותקעו 300 וזה וכו וכו, אני מדלג, ויתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו בכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, זאת אומרת הם יורדים מעמק ישראל, מה שנקרא לבקעת יששכר, לכיוון בקעת הירדן, צררת עד שפת אבל מחולה על טבת. כן, יורדים, בורחים מזרחה, ואחר כך הותחים לכיוון דרום, בבקעה. ויצעק איש ישראל, שימו לב עכשיו, ויצעק איש ישראל מן נפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. מה אנחנו שומעים פה? איפה זבולון? יפה מאוד. אתה קורא בצורה מבוקרת, יפה. יפה ששמת לב. לקח לי הרבה שנים לגלות את זה שזבולון חסר. אבל זה לא יאומן. שבט זבולון חסר. מה תגידו? שבט זבולון לא שומע שפורצת מלחמה. בלתי אפשרי. אם אנשים ממנשה הגיעו, ומנפתלי ומאשר, ברור שאנשים מזבולון, שהמלחמה ממש על המרפסת האחורית שלהם, הם נמצאים מעל עמק ישראל. נחלת זבולון היא הגליל התחתון, נצרת, רכס נצרת, רכס התבור, הר תבור שייך לזבולון, וכל מה שמלווה, כל מה שצפוני לעמק ישראל, שייך לזבולון. אז איך יכול להיות? הוא גם שלח אליהם מלאכים, לגייס אותם. אז איך זה שהם לא הגיעו? אני אומר, תגידו, הם היה 30-22 אלף פחדנים. אבל הם חרף נפשו למות, כותבת דבורה רק כ-100 שנה, פחות אפילו שנים קודם, 40 שנה קודם. ותגידו, אולי זה עבר להם? רואים שגם בדברי הימים, בימי דוד, שבט זבולון מתואר כשבט שעודר מלחמה בלא לב ולב, הכוונה לא עושה קונצים, לא מתחמק, לא מפחד. 50,000 איש באו להמליך את דוד בחברון, אורחי מלחמה בכל כלי צבא המלחמה. זאת אומרת, הם לוחמים, מה שנקרא בימינו סיירת מטכ"ל. והם לא מגיעים לניצול הצלחה הזה. איך יכול להיות? תמוע ביותר. עד שאנחנו תמהים על הדבר הזה, בואו נמשיך לדלג. גדעון ממשיך לרדוף אחרי זבח וצלמונה, לעומק שטח ערב הסעודית, שזה כשלעצמו דבר תמוע. מה הוא מחפש משני המלאכים האלה? מה הוא רוצה? למה להחריד אותם עד הקצה ולתפוס אותם בחיים, להשקיע כזה מאמץ, מה שאף שופט לא עשה, מעולם לא רדף אחרי אויבים עד עומק שטח האויב. ורק כשהוא חוזר, אנחנו מבינים למה הוא עשה את זה. אז בואו תפתחו פרק ח', פסוק י' ח'. אחרי שהוא מביא את זבח וצלמונה לאנשי סוכות ואנשי פנואל שזלזלו בו, אמרו לו, קודם כל תביא אותם חיים, תראה לנו את הגופות שלהם ואז ניתן לך אוכל. ואז הוא מאיים עליהם שאם הם לא ייתנו לו אז הוא יעשה כך וכך, והוא עומד בדיבורו. אופי חשוב מאוד למנהיג לעמוד בדיבורו. ואז הוא עושה משפט שדה. תראו פסוק י' ח', פרק ח' פסוק י' ח'. ויומר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? מה הוא מחפש? גופות. אין, תראו, לא צהל מתחיל עם השיגעון הזה של חיפוש גופות, שאין שום צבא בעולם שעושה כאלה דברים, רק צבא הגנה לישראל, רק מדינת ישראל, מחפשים גופות של צוללת דקר, חיפשו שנים על שנים עד שבסוף מצאו. אז אומנם אי אפשר להוציא אותה מהתהום, אבל יודעים לפחות איפה היא מונחת. עד היום מחפשים כל הזמן, יש יחידה מיוחדת בצהל של איתור נעדרים, שחלק מהגילויים שלה זה קבורה לא נכונה, קבר אחים, קברו שניהם לחומים בקבר אחד, וכל מיני כאלה דברים שהם לאט לאט מקבלים מידע. נכון, מלחמת העצמאות מגלים. שהיו נעדרים ממלחמת העצמאות, ופתאום מגלים את עצמותיהם, מגלים אותם. חיפוש אחר גופות לוחמים שנהרגו. מי זה האנשים האלה שנהרגו בתבור? ושימו לב שגדעון יודע שהם נהרגו, וגם יודע איפה נהרגו. שזה מאוד מעניין. עכשיו תראו מה עולים לו זבח וצלמונה. ויאמרו, כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. וואי, 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 וואי. באמת הם דומים לילדים של המלך. למה הם קוראים לגדעון המלך? הם אומרים, האנשים שהרגנו בתבור, דומים לבנים של המלך. מי זה המלך? גדעון. למה הם עושים את זה? כי הם מבינים שהם מתחילים לשאל שאלות לא נעימות, הם מפחדים שגדעון יהרוג אותם, אז הם מזכירים לו ברמז שיש אמנת גזר. שמעתם על אמנת גזר? יש אמנת ג'נבה, יש אמנת גזר. באמנת גזר כתוב שמלך לא הורג מלך. מלכים לא הורגים מלכים. אנחנו מלכים, ואתה מלך, אז אל תשאל שאלות קשות. כמוך כמוהם אחד, כתואר בני המלך. מתחנפים אליו. ואז הוא אומר להם, ויאמר, אחי בני אמי הם. חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. מה מסתבר? שהאחים של גדעון נהרגו בתבור. ואתה שואל את עצמך, מתי? מתי זה קרה? איפה התרחש האירוע הזה שפה גדעון יודע עליו? בגללו הוא רדף אחרי זבח וצלמונה כדי שיגלו לו איפה הם זרקו, באיזה בור או באיזה מקום הם קברו את האחים שלו. הוא רוצה להגיע לקבורה של האחים שלו, להביא אותם לקבורת משפחה, לקבורת ישראל. מתי זה קרה? יודעים לעשות אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה ארבע? יודעים, נכון? אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. בואו נעשה אחד ועוד אחד ועוד אחד. האירוע הזה קורה בזמן גיוס הכוחות. ועכשיו כל השאלות ששאלנו מסתדרות במחי תובנה אחת. בואו תראו. בואו תסתכלו. תחזרו חזרה לפרק ו' פסוק למד ג' ותכף תראו שאפשר ממש לסמן עם עיפרון ככה, עם השפיץ של העיפרון, איפה זה קרה ומתי זה קרה. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויבואו ויחנו בעמק ישראל, ורוח אדוני לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. אין לו בעיה לגייס את המשפחה שלו. עכשיו, מי ימשיך את הגיוס מכאן והלאה? האחים שלו, אנשים נאמנים לו, משפחתו הקרובה. ומלאכים שלח בכל מנשה, שוב, המשפחה הבסיסית, הגרעינית של גדעון, האחים שלו, מגייסים את שבט מנשה. אין שום בעיה לגייס את שבט מנשה. ואז הם מגייסים את שבטי הצפון. ומלאכים שלח, שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ובנפתלי. ויעלו לקראתם, ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי. פה זה בדיוק קרה. אנחנו תמיד ציירנו ויעלו לקראתם, הכוונה אלה שמתגייסים עולים לקראת גדעון ומתאחדים כל הכוחות הלוחמים. עכשיו, לאור זה שאנחנו יודעים את כל התמונה, רואים את כל המסכת, ותראו כמה זמן צריך לקרוא כדי להבין לקבל את כל התמונה, שויעלו לקראתם, הכוונה המדיינים עלו לקראת השבטים מהצפון. והתפתח קרב מקדים שבו הם נלחמים בתבור, על התבור, והם מנסים כנראה לחמוק מהמדיינים ולחבור אל גדעון, אבל לא מצליחים. אז יש פה שתי אפשרויות, שהיינוח, ששבט זבולון, שזה מקומו, הר התבור זה מקומו, מחרפים את נפשם, זבולון חרף נפשו למות, וזה מה שהוא עשה, חרף נפשו למות, ויחד עם האחים של גדעון נהרגו כל לוחמי שבט זבולון הרלוונטיים. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם, למה אחר כך בהמשך המלחמה שבט זבולון לא מופיע ולא מנצל את ההצלחה? כי אין מי שיעשה את זה. חוץ מהאחים של גדעון נהרגים גם לוחמים רבים משבט זבולון. וכל שאר השבטים, קודם כל איך גדעון יודע את זה? כי כנראה היו ניצולים. היו כאלה שהספיקו לברוח, אולי אשר ונפתלי. זאת אומרת, שבט זבולון משמש כוח בולם, בולם את המדיינים שתוקפים אותם, שעולים אליהם להר תבור, ובינתיים נפתלי ואשר מאגפים ומצליחים לחבור אל גדעון, אבל גדעון יודע את תוצאות הקרב, וכל הציבור יודע את התוצאות של הקרב הזה. וזאת הסיבה שנפל עליו פחד אימים שכזה. מגיעה אליו השמועה של מה שקרה, שהאחים שלו ושבט זבולון נהרגו בתבור, אז ברור לגמרי ששם השם יהפוך לשם אלוהים, כי נעשה פה דין קשה, קרה פה משהו נורא והיום, ולא רק זה, אלא שעכשיו מובן למה גדעון לא בטוח בכלל שהשם ייתן בידו. את מדיין. הוא מתחיל להרגיש, אולי זה לא אמיתי כל מה שעברתי. אז מה הוא בעצם בודק עם הגיזה? ולמה הוא בודק פעמיים? אז קודם כל, לפני שנראה מה זה הגיזה ולמה הוא בודק פעמיים, אפשר עכשיו להבין היטב למה כשהוא פותח את השורות ואומר, מי ירא וחרד? 22 אלף איש שבהתחלה לא יראו ולא חרדו, עכשיו כשהם מגיעים ומבינים מה זה אומר להילחם במדיין, כזה אסון פקד אותם בשלב כינוס, אז הם עושים צעד אחד כחוצה. ומה הסיבה אגב שהם יפחדו כל כך? אנשים התחילו להתלחש. שמעתם על האסון? אמרו, כן, אוי ואבוי, נורא ואבוי, שמע ישראל, איזה מזעזע. ואז מישהו לוחש, אומר, אתם זוכרים איך אבא שלו קרא לו? ירובל, קיללת אבא שלו, האחים שלו נהרגו, שבט זבולון נהרג, אוי ואבוי לנו. האיש הזה עשה מריבה בשמיים, הוא כולל על ידי הבעל. זאת אומרת, כל ה-22 אלף איש, שכשגדעון אמר, מי מפחד, יעשה צעד קדימה, ממה הם מפחדים? לא מעבירות שבידיהם, אלא מהמצוות שבידיהם. הם מפחדים להשתייך לגדעון. מסוכן לעמוד ליד האיש הזה, הבעל עוד ייכנס בו. זאת אומרת, מי שיש לו איזה ניצוץ קל של איזשהו זיכרון כלשהו, יחס כלשהו לבעל, עושה צעד החוצה ומסתלק מפה. כלומר, האלוהים יריב עם הבעל, הבעל יריב עם אלוהים, גדעון פה יסחסך בין כולם, השמיים יפלו על ראשי, למה לי? אם הוא מאפשר ללכת, אני הולך. זה כבר לא אותם תנאים שחשבתי קודם. קודם חשבנו שאלוהים אוהב את גדעון, אבל הוא יכסח את כולם. והנה מסתבר שהכללה של הבעל עבדה עליו. אז זה הסיבה שהם מפחדים. למה הוא עושה ניסיון כזה? אז קודם כל, המלבים נותן פה את ההסבר האחד והיחיד. אין מה להוסיף על אחרי דברי המלבים. המלבים בא ואומר, הגיזה מסמלת אותו, הגורן מסמל את הציבור. וגדעון באנוונטנות שכזאת, הוא הרי ענב, הוא חושב שסיבת הכישלון זה לא הם שעובדים את הבעל, הם שלא בסדר. הוא בטוח שזה הוא הלא בסדר. שהוא גרם, כמו משה ביציאת מצרים, ראינו שהזכרנו את זה שהוא במראה עם המלאך, זה כמו משה בסנה, והנה עכשיו יש לו עוד פעם את האסון, למה זה שלחתני, הצל לא הצלת את עמך, קורה לגדעון בדיוק מה שקורה למשה ביציאת מצרים. מה? כן, כן, כן. למה הוא בודק עם טל? ודאי זה קשור לאמונת הבעל. הוא רוצה להחליף אותה, כאילו. הילד כטל לישראל, אומר מיכה הנביא. מה הוא בעצם בודק? הוא אומר, אם יהיה טל על הגיזה, אז אני יודע מזה שאתה בידי תושיע את ישראל, למרות שכנראה ישראל לא ראויים לכך. אף הפי שישראל לא ראויים, בהתחלה הוא חושב שהוא הלא בסדר, אז הוא אומר, תן לי הוכחה שכמו שהבטחת לי תושיע בידי, אף על פי שישראל לא ראויים. עם ישראל לא ראוי לישועה כזאת, הוא מבין את זה, כי הרי הוא בעצמו היה צריך לפצח ולקצץ את העבודה הטלילים שהיה אצלו בבית. והוא מקבל תשובה שלמה. קם בבוקר, וייחן, כמו שהוא ביקש. ביקשת שיהיה טל על הגיזה לבדה, אז הנה טל על הגיזה לבדה. אז למה הוא צריך עוד פעם? כתוב ויזר, ויזר את הגיזה, כן? הוא סוחט אותה, הוא מרגיש ככה את היד, עושה ככה, סוחט ממנה, וממצמץ, כן? עושה סחיטה כזאת, ממלא ספל של מים. מה הוא עושה עם הספל מים? לא כתוב. האם שתה את זה? מה מברכים על מים שכאלה? כן? מים מהשמיים, נס שכזה, מי נס. לא מסופר מה הוא עשה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד ברור. הוא מבין שהוא עשה טעות באופן שבו הוא שאל, ולכן הוא מבקש עוד פעם. הפרשנים קצת מתחבטים פה, אבל חוץ מהמלבים אף אחד באמת לא קלה פה אל הסערה של הפירוש. הפרשנים אומרים, זה שהוא ביקש שיהיה טל על הגיזה, זה בדרך הטבע, אבל זה לא מסתבר. למה זה לא מסתבר? כי יש עוד אנשים שיש להם סמיכות וגיזות וסוודרים. אם רק הגיזה של גדעון הייתה מה, אני חושב שגדעון לא בדק, שאצל כולם יבש ורק אצלו רטוב. זאת אומרת, זה טיעון קלוש מאוד להגיד, טוב, אולי זה בדרכי הטבע. אז אם כן, אז למה מראש הוא לא חשב לשאול את האופן השני? תגידו, הוא לא חשב, נו, אז למה התנך מספר לנו את זה? אז שמראש התנך יספר רק על הפעם השנייה שהוא עשה, ושהוא עשה כמו בן אדם, שהוא ביקש את הנס, שדווקא לגיזה לא יהיה, שזה בלתי הגיוני. כי גיזות הן סופגות טל הרבה יותר. תשאירו פעם סמיכה בחוץ ותראו, שזה סופח מים הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. המלבי מסביר, ועל פי הפשט, תסתכלו, אחרי שהוא קיבל את מה שהוא רצה, ויהי כן, פסוק למד ח', ויהי כן, וישכם ממוחרת, ויזר את הגיזה, ויימץ טל מן הגיזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל איכה רבך בי ואדברה אך הפעם אנסה. מה מזכיר לכם במשפט הזה? מה? אברהם ב... אברהם בסדום. יפה מאוד. ומה אברהם בסדום מבקש, אדברה נא הפעם, אל איכה רבך בי, להציל את אנשי סדום. גדעון תפס שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא דבר שנכון, הוא קיבל את התשובה המדויקת, בידך אתן את מדיין, אבל אוי ואבוי, בידי הוא ייתן את מדיין, אבל כולם יהרגו, כולם ימותו. אז הפעם השנייה הוא לא מבקש סימן, אלא זו בקשה, זו תפילה. הוא מתפלל על הציבור, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תייבש אותי ושהם יהיו מלאי טל. כמו משה רבנו, מכני נא מספרך אשר כתבת, ותמחה להם. אם לא, תמחה אותי. זה בדיוק מה שגדעון אומר. הוא אומר, תציל אותם. אני לא רוצה ניצחון שאני נשאר חי והם כולם נהרגים, כמו אחים שלו, כמו שבט זבולון. הוא רוצה שכולם יחיו, שלא יארג עוד איש. זה תפילה. לכן הוא הליכה רבך בי והדברה, הוא בלמד זכות, כמו אברהם. הנסנה רק הפעם בגיזה היא נחורב אל הגיזה לבדה. תראו את הענב שבו. למה בהתחלה הוא ביקש סימן על עצמו, כי הוא חשב שהוא השם. זה ענב. ותראו עד כמה הוא ענב, שאחרי שהוא מבין איך הוא שאל וקיבל כאילו צ'פחה על הגב, זה לא אתה, זה הם, אז הוא אומר, לא, שגם הם יחיו. הנה ענב. יש שני הצדדים. עכשיו מובן, למה צריך את שני הסיפורים? זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון, למה צריך לספר לנו בכלל את הסיפור הראשון, אם זו הייתה שאלה בטעות? אבל עכשיו מבינים, השאלה הראשונה הייתה בדיקה, אם בכלל אני ראוי לשליחות ששלחת אותי. אני מקלקל אותה, אני יוצר קלקול. והשאלה, הפעם השנייה, זה בקשה על הציבור, שהוא הבין שהוא שאל שלא כהוגן. הוא ביקש רק על עצמו. ולכן הוא מבקש, אדרבה, שיהיה טל על כל הגורן ושאני אהיה יבש. הגיזה מסמלת אותו. זה הפירוש של המלבים, פירוש מדהים. ועכשיו, כמובן, כמובן, תראו איך שהכל התחבר, כל השאלות ששאלנו, שאלנו מה הפחד שתוקף אותו, מה הפחד שתוקף את הציבור, הם מפחדים עכשיו מהמריבה הזאת, מהכללה של הבעל, והם מפחדים מהכישלון הזה שנוצר, ועכשיו מובן למה שבט זבולו לא מופיע במלחמה בפרק זין, שבניצחון, בניצול הצלחה, ולמה גדעון רודף אחרי זבח וצלמונה, וכל הדו-שיח הזה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור, שהוא מחפש לקבור אותם, להביא אותם לקבר ישראל. כן, שאלות עד כאן.
תראה, הפערים, אני אשפר שנה, באמת כתוב על גורן, אבל פעם שנייה, על כל הארץ.
יפה מאוד. יפה מאוד. עוד יותר קיצוני. יפה מה שאמרת, יפה, לא שמתי לב לזה. שבפעם הראשונה הוא מבדיל את עצמו מהעם בגורן, כולם ישנים שם, בגורן, נכון? כל העם ישן שם. ופעם השנייה, על כל הארץ יהיה טל. על כל הארץ יהיה טל, עוד יותר חזק. מי ייתן כל עם השם נביאים, נקרא השבת, נכון? מי ייתן כל עם השם? על כל הארץ יהיה טל. לא, אתה אומר לגורן. ועל כל הארץ חורב, וידעתי קדושי בידי, נכון? ויקרה מחרת, ויעזר את הגיזה. נכון. הגורן לא מוזכר בפעם השנייה. כן.
שגדעון אומר שהוא כאילו תן את זה לעם הזה, זאת אומרת, תראה שאתה
נותן את
זה
לעם,
זה יכול להיות סיבה
למשחק
מילים הזה, אחרי זה בידך או בידם.
יפה מאוד, בדיוק, יפה מאוד. ברור שזה המשחק. זאת אומרת, מה בעצם גדעון אומר? אני לא רוצה שתיתן בידי, אני רוצה שזה יהיה בידם. אפילו לא בידינו. אם מישהו צריך להרג פה, אז שזה יהיה אני ולא הם. אני צריך עוד עולה תמימה להשם פה כדי להצליח, אני צריך איזה זכויות, אז שאני אפול ולא. תראו את הצדיקות שלו, את אהבת כלל ישראל שבו. שלימד סניגוריה על ישראל, רואים את הדמות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם. זאת אומרת, נשמעה תפילתו של גדעון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש תנאים, אתה רוצה שזה יהיה בידם, אז נא להוריד מספר הלוחמים, שלא יהיה יותר מדי. בסדר? כן. כי רק הוא לא מופיע. עכשיו תראי, יכול להיות שבכלל כל ההתקפה הזאת הייתה רק על שבט זבולון, כי שבט זבולון הוא גר בתבור. כן, אז...
או שבעצם מה היה
התפקיד
של זבולון?
בבורה. כן, קודם כל זה המלחמה באותו אזור. ושם הר תבור היה באמת יעד מתאים, כי המרכבות של סיסרא לא יכולות לטפס להר תבור, אבל לוחמי מדיין זה כבר סיפור אחר לגמרי. שם, זה בלחמה של סיסרא. לא, זה יששכר היה. זבולון היה למעלה. אבל הסברנו למה זה חרף נפשו למות, הסברנו שהם לא ראו, שהיה ענן, שהם ראו את מדיין, את סיסרא בלילה קודם, ובבוקר הם כבר לא רואים אותם. וכל זה דיברנו. בכל אופן, כן. יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל, לא שולח את הפחדנים הביתה. זה לא יאומן כי יסופר. תדעו לכם, אנחנו מציינים היום את מלחמת, זכירו, את מלחמת שלום הגליל הראשונה, מלחמת שלום הגליל, שפרצה במוצאי שבת, בשבת פרשת בעלותך, לפני 30 שנה בדיוק. אני זוכר את השבת הזאת כמו אתמול. הייתי אז בבת אחד, יצאנו ביום חמישי, ביום שישי בבוקר, יצאנו לטייל בגוש עציון, ועשינו שבת בעיר העתיקה בירושלים. ירדנו לכותל, התפלל, צריכות התפילה הזאת בליל שבת בכותל, זה לא יאומן, ממש חלום. אנחנו חוזרים חזרה מהכותל לחבר'ה הדתיים, ואנחנו רואים שכל החבר'ה החילונים אכלו ארוחת שבת. לא קרה כדבר הזה בצהל, מאז שאני זכרתי את עצמי מגויס, שחילונים לא מחכים לנו לקידוש. אם קוראים דברים אבסורדים, פעם אחת תהיתי אפילו בחשבון, הייתי קצין תורן, תהיתי בחשבון, אנשים עמדו ליד השולחנות איזה חצי שעה, שלושת רבעי שעה, לא נגעו באוכל. אני מגיע, אני שואל את הסמגד, למה לא אכלתם? מה זאת אומרת? אתה לא היית, צריך לעשות קידוש. הייתי הדתי היחיד שם. כל הגדוד לא אכל, עד שעשו קידוש. אנחנו באים וכולם אכלו. אנחנו שואלים את החבר'ה, מה קרה? תאכלו מהר, פרצה מלחמה. חוזרים לבד אחד. בשבת בלילה, שעה אחת בלילה, הגיעו אוטובוסים לשער ציון, העלו אותנו לאוטובוסים, כל הציוד, נסענו חזרה לבד אחד, בבוקר, הגענו לשם, יצאנו באחת, הגענו בשלוש, ארבע לפנות בוקר, בשעה שמונה, קמים להתפלל, שחרית של שבת, לבד אחד. אנשים מסתכלים אחד השני, תגיד, היינו אתמול בכותל או שזה היה חלום? חלמנו את זה? זה היה נראה כל כך מוזר, אתה פתאום קם בבוקר ואיפה שהיית לפני יומיים, ואתה לא מבין, בטוח שהיינו בכותל, אנחנו זוכרים שהיינו בכותל, כמו חלום. ובינתיים פירקו את הקורס כי פרצה מלחמה, אז כל חי לקח את הלוחמים שלו חזרה, וככה התחילה המלחמה. עלינו לצפון ונכנסנו אחר כך ללבנון. זה אגב גם דבר מדהים במלחמות, מה שקרה לגדעון, שבשלב ההתכנסות הוא איבד את אחת מיחידות הלחימה הטובות ביותר שלו. הדבר הזה קרה כמה פעמים בלחימה, לפני הפריצה לכיבוש העיר העתיקה בירושלים. אחת הפלוגות שהייתה אמורה לכבוש את גבעת התחמושת, ולכן זה הסתבך, ישבה בבתי ישראל, בשכונה ליד מאה שערים, והם ישבו, הסגל הפלוגתי ישב בתוך איזה חצר, ותכנן, עם מפות, עם תצלומים, נחת פגז בתוך החצר, פגז ירדני, והרג את כל סגל הפלוגה. ממפי, סמך, מממים, סמלים כאלה ואחרים. הפלוגה הזאת של הצנחנים לא תפקדה עד סוף המלחמה, שזה לא היה הרבה סוף המלחמה. העלו אותם אחר כך, יכולו להילחם על ירושלים, שהם לא מסוגלים להילחם, כי אין להם סגל פיקודי. הם בסוף עלו לרמת הגולן להילחם. הם עזרו, סייעו ברמת הגולן, בכיבוש של רמת הגולן, עד שארגנו להם מכה שכזאת. אני במלחמת שלום הגליל, החלפתי חיילים בפלוגה שגם נכנסו ללבנון, חשבו שזה פיקניק, לא קרה שום דבר, ירדו בלילה, הממפי, סמך ממפי, כמה קציני מטה ועוד כמה מממים, הדליקו גזייה, ישבו על כוס קפה, לדסקס את ענייני המלחמה של מחר. ילד בן 11, לקח RPG, כיוון לתוך הגזייה, והרג 3 קצינים, פצע עוד 5, יצור פלוגה מושבטת, השבית פלוגה. מי שתפס אותו היה איפי יתם, שהיה זה מפקד החיר של בד אחד, היה שם על יד ושמע את הפיצוץ, ורצו וחיפשו בין השיחים, הם הוציאו ילד בן 11. מפיל את הרוח של כל הפלוגה. כזה אסון. או אם אתם זוכרים את האסון שקרה לשייטת, שהם פרצו, נכנסו ללבנון, ובדרך ליעד, לא הגיעו בכלל ליעד, עלו על מטען, על מגור כזה, וכל הפלוגה נהרגה. נשארו בודדים. אסון היום ונורא. איזה רוח נחיים זה עשה בציבור. אז אסון שכזה. וגם פה אותו דבר. מבינים את רוח הנחיים שנופלת על הציבור. אין חשק, אין, זה פחד. איך מחזירים את זה חזרה? אז הנה עכשיו מובן למה כתוב, וישכם ירובעל הוא גדעון. הלך לישון ירובעל, ישכים בבוקר גדעון. זאת אומרת, הסימנים האלה החזירו לו את צבע ללחיים, את הביטחון, אבל הציבור לא. 22,000 איש הולכים הצידה. ואז שאלת, למה הצידה ולא הביתה? ואז סיפרתי שנזכרנו מלחמת שלום הגליל, ובמלחמת שלום הגליל הפיקו את אחד הלקחים החשובים ממלחמת יום כיפור. המלחמה שהייתה קודם, הייתה מלחמת יום כיפור. היה עוד מבצע ליטני, הייתה קצת איזה אירועים פה ושם, אבל סך הכל המלחמה הגדולה, איך כל 10-11 שנה יש מלחמה במזרח התיכון, בדקו וראו. ובמלחמת יום כיפור עשו טעות איומה ונוראה. כל מי שנכנס להלם קרב, והיו רבים כאלה, פינו אותם לאחור. הם היו נטל, חבל להשאיר אותם פה, פינו אותם. אנשים האלה לא יצאו עד היום ועד בכלל מהמשבר הנפשי שפקד אותם. נשארו משוגעים עד סוף ימיהם. קשה מאוד להוציא את זה מהחיילים. ואז הבינו שצריכים לשנות גישה, ובשום פנים ואופן אדם שסובל מהלם קרב, לא לפנות אותו לאחור. להשאיר אותו תמיד בסביבת הלוחמים, ותדרכו אותנו לפני המלחמה. כל פעם שאתם מגיעים לתאגד, או למטבח, או למשהו, יסיקו את הלומי קרב בתאגד, לפתוח תחבושות, לניילן כל מיני דברים, לקלף תפוחי אדמה במטבח. ואמרו לנו לצוותים, כל פעם שאתם מגיעים לתאגד, עוברים שם ורואים את החברים שלכם שנכנסו להלם קרב, צ'פחה על הגב, איזה יופי שאתה פה, טוב שאתה עוזר לנו, כל הכבוד לך. רק ככה. כמעט אף אחד לא נפגע, לא נשאר הלום קרב ממלחמת שלום הגליל הראשונה. זה עבד נכון. ותראו שגדעון עושה את זה. זאת אומרת, הפחדנים הוא לא שולח הביתה. שר אותם, הם יישארו בשירות, אבל מעבר לירדן. מה הם יעשו, מה יקרה איתם, ימים יגידו, עוד לא יודעים. אבל הם לא הולכים הביתה. אותם הוא לא שולח הביתה. לעומת זאת, את מי הוא כן שולח הביתה? תראו ממי הוא נשאר. עכשיו בואו ניכנס, אולי אתם יודעים מה, נעשה הפסקה, ונפשיך את זה בפעם הבאה. נעצור כאן. אמצע המתח.